הקצה משודרת מאולפני BPM. המכללה של תעשיית המוזיקה BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי הרדיו, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm-music.com.
הקצה הקצה KZ Radio.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rocky.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope.
CinemaScope.
In Yair Rave.
So, yeah, that's
you
the voice.
You are on the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No,
hi
better.
אהלן, אהלן. סינסקופ ברדיו הקצה. אוקיי, מספרים לי שהיו פה הפסקות חשמל ברדיו קצה וב-BPM ביומיים האחרונים. עשו איתי תפילה שזה לא יקרה בתוכנית הזאת. אנחנו בשידור חי ברדיו הקצה. עכשיו, השעון לא עובד, 2:02. את סינסקופ ברדיו קצה עושים עומר סנש, ספיר כהן, בן אש. לאה שפיגל, ניר לימור, תודה למכללת BPM, תודה לצוות הקמת האתר, תודה לקואמי ותודה לכם שאתם מאזינים או בשידור החי או בהקלטה המאוחרת. אנחנו בתוכנית מספר 225, כפתי ציוון 2 ביולי 2019. יש לנו מלא סרטים לדבר עליהם בשעה הקרובה. אני מקווה שנספיק לדבר על הכל. אבל לפני הכל אני מחזיר אתכם שבוע אחד אחורנית לתוכנית שלנו מלפני שבוע. עירכתי פה את אלון גורריה במאי של המוסד, ודיברנו בין השאר מה דעתו, האם הסרט שלו יצליח, או מה אומרים המפיצים, ומה הסיכוי, האם הסרט יצליח בקרב הקהל או לא. והוא לא ידע להגיד, ואני אמרתי שהסרט יהיה הצלחה. ומה אני אגיד לכם? צדקתי, לכן אני אספר את זה, אם הייתי טועה, אז לא היינו מדברים על זה עכשיו. צדקתי, 30,000 איש ראו את הסרט בין חמישי לראשון, חמישי, שישי, שבת ראשון, 30,000 איש, ההצלחה הגדולה הראשונה של הקולנוע הישראלי לשנת 2019, בשעה טובה, הגיע הזמן. צריך לזכור, 27 ביוני, זה סוף השבוע שבו יצא גם אפס ביחסי אנוש בשנת 2014. כלומר, אם יש לכם סרט מצחיק, אז הסוף שבוע האחרון של יוני הוא תאריך טוב. להוציא את זה לחופש הגדול, סרט מצחיק, באמת זה עובד. אז אם עוד לא ראיתם את המוסד, או אם כבר ראיתם ולא שמעתם את השיחה שלי עם אלון גורריה, אז תקפצו שבוע אחד אחרונית לתוכנית מספר 224. יש שם הרבה דיבורים יפים שלו על עשיית הסרט, על באמת, באמת כל הכבוד לו. 10 שנים הוא נלחם כדי לעשות את הסרט הזה, כדי לספר את הבדיחות הכי אינפנטיליות שיכול לספר על מסך הקולנוע, ובעיני זה שיעור נורא משמעותי לקולנוע הישראלי, שמה שנראה לנו סרט סופר מסחרי, שאתם חושבים שמפיקים ומפיצים ישעטו לקראתו ויעוטו עליו, הוא בעצם passion project, הוא פרויקט תשוקה של איש אחד, שאם הוא היה מרים ידיים ונשבר באמצע, זה פשוט לא היה קורה. זהו, זה הקולנוע הישראלי, אין קולנוע מסחרי ישראלי, זה תמיד תמיד יצירה של איש אחד שקטר שמושך את כל הרכבת הזאת. אין פה אולפנים, אין פה מישהו שיעשה את זה. זה מעניין לדעת את זה, והמוסד דוגמה טובה, ואני שמח בהצלחת הסרט מאוד. יש לנו גם סרטים מאוד מאוד אזוטריים וארט-האוסיים, וגם סרטים מאוד מאוד פופולריים בשעה הקרובה. אני אתחיל עם הסרט היותר איכותי, כי אני חושב שיותר אנשים שומעים את פתיחת השעה, אז אני חושב שכדאי לכם לשמוע את הסרט שאני רוצה לדבר עליו בפתיחת הסרט. הסרט החדש של ג'ים ג'רמוש, המתים אינם מתים, במרכזו שיר חדש של סטרג'ל סימפסון, שלאורך כל הסרט אומרים, וואו, יש שיר חדש של סטרג'ל סימפסון, איך אני אוהב את השיר הזה. לא הכרתי, אומן קאנטרי שלא הכרתי, והוא הקליט שיר לכבוד הסרט, נקרא כמו הסרט עצמו, The Dead Don't Die, המתים אינם מתים. ואם אני אצליח לעמוד בתוכניות שלי ובמבנה שבו בניתי את התוכנית, אז אנחנו נתחילים וגם נסיים עם שיר קאנטרי.
any more than you were right. They're just ghosts inside dreams of a life that we don't know. They walk around us all the time, never paying any mind to the silly lives we lead, or the reaping we've all sown. There's a cup of coffee waiting on every corner. Someday we're gonna wake up and find the corner's gone, but the devil'll still be walking around this whole world alone. Cause afterlife is over, the afterlife goes on. There'll be old friends walking around in a somewhat familiar town that you saw once when you looked up from your phone. Nobody by the same height, and you can save all your goodbyes. Stop trying to pretend that we're all not at home, and the streets look so empty in the morning. There'll be no one out at night for the lights to shine down on, but the devil'll still be walking around in this whole world alone. Life is over, the afterlife goes on. Hearts break with loved ones' journey on. At the thought they're now forever gone, so we tell ourselves they're all still around us all the time. Oh, we're not forgotten, just memories left behind. But the dead'll still be walking round in this old world alone. Come life is over, the afterlife goes on. Our afterlife is over, the afterlife goes on.
CinemaScope, CinemaScope.
Yeah.
עם יאיר רווה.
Radio, what the fuck?
סטרג'ל סימפסון. The Dead Don't Die, שיר הנושא. וככה הוא מתואר בסרט. ביל מרי שואל את אדם דרייבר, מאיפה אתה מכיר את השיר הזה? הוא אומר, על מה אתה מדבר? זה שיר הנושא של הסרט. מתוך המתים אין המתים של ג'ים ג'רמוש. עכשיו תקשיבו, זו ההפתעה נורא גדולה. פתאום צנח הסרט הזה אל בתי הקולנוע בסוף השבוע האחרון, בלי פרסום, בלי יחסי ציבור, בלי הקרנות עיתונאים, פשוט נזרק אל ארבעה בתי קולנוע, ואני שואל את עצמי, מתי בפעם האחרונה ראיתם סרט בישראל שהופץ בארבעה בתי קולנוע? אנחנו נמצאים במציאות שבה אני חושב ש... המציאות כרגע בנושא ההפצה זה שאם סרט לא יכול להיות מופץ בלא יודע, ב-15 בתי קולנוע ויותר, לא תורכים להפיץ אותו. כמעט ואין סרטים שמפיצים רק כאילו באולם אחד או שניים, שחבל לי דרך אגב. אני חושב שיש סרטים שנכון להיות... להם להיות מופצים באולם אחד או שניים, בסינמטק בתל אביב, בקולנוע לב בתל אביב, במוזיאון, להפוך אותם לאיזשהו סוג של סרטי פולחן, ואז לצאת איתם לשער הארץ, אבל אני מבין שכנראה המציאות הגלובלית שבתוכן אנחנו חיים, פשוט לא, זה לא יכול להיות אפשרי מבחינה כלכלית, חוץ מאשר בסרטי תעודה. בסרטי תעודה זה קורה. סרטי תעודה מופצים לפעמים באולם אחד, שניים, ואז נודדים בשער הארץ. וזה עובד, ואני קצת מתגעגע לדבר הזה של בסרטים, כי למשל סרט כמו המתים על המתים של ג'ים ג'רמוש, שזה בדיוק מהסרטים האלה שבשנות ה-80, בישראל של שנות ה-80, בתל אביב של שנות ה-80, היה הופך להיות מין סרט פולחן, סרט מדובר כזה, בזכות זה שהוא מוקרן רק בהקרנה אחת ביום, או רק בהקרנה אחת בשבוע, רק בהקרנות חצות, או רק במין קולנוע תמוז, או בקולנוע פריז, במין איזשהו סוג של מקום אחד ייחודי, שאנחנו יודעים ששם מוקרנים הסרטים יוצאי הדופן, הסרטים עם הטעם הלא לגמרי ברור, הם לא מתוקים והם לא מלוכים, הם מתוקים מלוכים, הם מתורקים מרירים. עכשיו, ג'ים ג'רמוש הוא אלוף בזה, כל הסרטים שלו הם כאלה, אבל מדי פעם יוצא לו סרט כמו פטרסון, הסרט הקודם שלו שיצא בישראל לפני שנתיים, שהוא קצת יותר קונסנזוסיאלי מבחינת הקהל, כי אין בו שום דבר שמאתגר את אנשים, חוץ מקצב אולי, או איזשהו סוג של נקודת מבט שהיא נורא לירית. אבל רוב הסרטים של ג'רמוש מאתגרים גם אותי, אני לא אוטומטית אוהב את הסרטים שלו, אבל אני לא תמיד מתחבר אליהם בצפייה הראשונה, ואני מודה שהם סרטים שהסרטים שלו הם כאלה שאני צריך זמן הרהור עליהם. את פטרסון אהבתי הרבה יותר א' בצפייה שנייה, וב' כמה שבועות אחרי, או כמה ימים אחרי שראיתי אותו, כשמשהו בתוכו שקע, טעמי הלוואי של הסרטים של ג'ים ג'רמוש לפעמים יותר טעימים לי מאשר הביס עצמו. ואותו דבר עם המתים אין המתים. ולכן זה סרט שממה שאני הבנתי, ניסיתי להבין איך קורה מצב כזה, איך הסרט הזה לא מוכן בסינמטק למשל, או לא יודע. אז בקיצור, מה שמתברר זה שפשוט בעלי בתי הקולנוע בארץ לא רצו את הסרט, הוא באמת היה משונה להם מדי, וארבעה בתי קולנוע כן הסכימו להקרין אותו, שלושה בתי קולנוע ברשת יס פלנט ועוד אחד של סינמה סיטי, והוא מוקרן יחסית גם במעט הקרנות, כי כל הבקרים מלאים בסרטי אנימציה לילדים מדובבים, אז הוא רק מוקרן בערבים. ותקשיבו, אם אתם אוהבים את ג'ים ג'רמוש ולא ידעתם שהסרט קיים, אז אני אומר לכם, היום יום שלישי, אם אתם שומעים את השידור החי, אם נגיד יום רביעי, אם אתם שומעים את ההקלטה, היום, אני חושב, תבדקו בפרוגרמציות, באתרים, יש לי תחושה שמאוד מאוד קשה למצוא אותו כבר בסוף השבוע הקרוב. זה לא סרט שיסחוד הרבה זמן בבתי הקולנוע, זה לא סרט שממלא את האולמות. אבל בעיני זה אחד הסרטים היותר חביבים שג'ים ג'רמוש עשה כבר הרבה מאוד זמן, סרט זומבים. עכשיו, סרט זומבים שמצד אחד נורא נאמן לז'אנר, מצד שני חותר תחת אותו הז'אנר. בנאמן הז'אנר, זאת אומרת שהוא מגיב בצורה מפורשת ומודעת לעצמה לליל המתים החיים, Night of the Living Dead של ג'ורג' רומרו. ג'ורג' רומרו מוזכר בסרט. אם הבנתי נכון איפה הסרט מתרחש בפעתי פיטסבורג, אז נראה לי שזה אפילו באותו לוקיישן של צילומי הסרט ההוא, ובהרבה מובנים יש הרבה נקודות דמיון עם הסרט של רומרו. ואני חושב שג'רמוש מדבר על זה ומדבר על זה בסרט, כי הסרט של רומרו תמיד נתפס כסרט מאוד פוליטי, חתרני מבחינה פוליטית. עכשיו, כשמדברים על מטאפורות ודימויים, אז הפרשנות נמצאת בידי המתבונן ולא בידי היוצר. רומרו אף פעם לא באמת דיבר יותר מדי לפחות למה שאני מכיר, על המשמעויות הפוליטיות או המשל הפוליטי שהוא ניסה או לא ניסה להגיד בסרט שלו, אבל כל מי שראה את הסרט, את ליל המתים החיים ב-1968, ראה בזה סרט חתרני שמדבר על המציאות האמריקאית, על האלימות של מלחמת וייטנאם שנכנסת הביתה, אל אמריקה הביתה, מלחמה שמתרחשת נורא רחוק, פתאום היא נמצאת פה. והרעיון הזה של הזומבים כמעין סוג של מלחמת אזרחים, הזומבים הם אנחנו, הם קרובי המשפחה שלנו, הם ההורים שלנו, סבים וסבתות שלנו, אנשים שעבדנו איתם, מתו, ועכשיו הם קמים מהקבר ורוצים לאכול אותנו. אז יש פה האמירה הפוליטית, ואני חושב שבעצם ג'ים ג'רמוש עושה פה סרט פוליטי. זה לפני שנתיים, הסרט הקודם שלו, פטרסון, יצא במאי 2016, הייתה הקרנת הבכורה שלו, אוקיי? נכון, בפסטיבל קאן. לישראל הוא הגיע הרבה יותר מאוחר, הוא הגיע במאי או יוני 2017. שנה אחר כך. כלומר, זה הסרט הראשון שג'רמוש עושה בתוך נשיאות טראמפ. אז אני רואה בסרט הזה הסרט הכי פוליטי שג'ים ג'רמוש עשה מימיו. מבלי שהסרט פוליטי. הוא לא אומר טראמפ, הוא לא אומר רפובליקנים, הוא לא אומר שום דבר, אבל הוא משתמש במשמעויות שאנחנו כבר מכירים בתור סינפילים, זה סרט לסינפילים, עבור סינפילים, מעץ סינפילים. הוא משתמש במשמעויות הפוליטיות שאנחנו מכירים מתוך ליל המתים החיים של רומרו, כדי להביא את זה לפוליטיקה העכשווית. ובסופו של דבר, המשמעות היא, הזומבים הם אנחנו. אנחנו הזומבים. אנחנו זומבים בעודנו בחיים. אנחנו מסתובבים עם הטלפונים שלנו ברחוב, לא מרים את העיניים, אבל מסתובבים כמו זומבים. אנחנו ישנים את ימינו, כמו שכתבו חכמי ישראל. הולכים מתוך שינה. עסוקים כל הזמן בקניות וברכישות ובלאכול, ולא מודעים למה שקורה מסביב, ונותנים לעולם להיחטף מתחת לרגלינו. אז זה לא רק הנושא הזה של, כלומר, פרשנות אחת אפשרית היא הזומבים הם אלה שהצביעו עבור טראמפ, אבל לא. אני חושב שג'רמוש הוא מתוחכם מזה, הוא אומר, הזומבים הם אנחנו. אנחנו שפשוט הלכנו לישון והפקרנו אותה, את המדינה שלנו. אז זה המשמעות הפוליטית, זה כאילו, זה הנמשל. אבל המשל הוא שבסופו של דבר זה באמת סרט זומבים, סרט זומבים וסרט זומבים די אלים באופן יחסי. אבל איכשהו חובבי סרטי האימה ימצאו את הסרט הזה יותר מדי מאוהר ואירוני, בשביל שהוא יהיה מפחיד כסרט אימה, וחובבי ג'ים ג'רמוש אלה שאהבו את פטרסון, די הזדעזעו מהסרט הזה שהוא יחסית די אלים, ומאוד מקברי ומאוד גרוטסקי. אז כאילו איכשהו זה סרט שככה טורף את כל הקהלים שעשויים ליהנות ממנו. אבל מי שחובב קולנוע ואוהב את הטיפול בז'אנרים של קולנוע, ואת המשמעות שיש לז'אנר הקולנועי בתוך הקולנוע, התמוגג מהסרט, כי הסרט נורא חכם. זה לא מקרי שהסרט פתח את פסטיבל כאן, זה בדיוק מסוג הסרטים האמריקאים שבכאן אוהבים, קולנוע שהוא ז'אנר, אבל גם אוכל את הז'אנר, והוא יצא להפצה די רחבה בפריז, מיד אחרי פסטיבל כאן, שוב, כי זה בדיוק הקולנוע שהצרפתים אוהבים, כי זה איזשהו סוג של האינטלקטואליות המודעת לעצמה, הרפלקסיבית. אני מת על הצרפתים בקונטקסט הזה, שהם נורא אוהבים סרטים על קולנוע, ונדמה שאנחנו, הצופים בישראל, לא מספיק, ונדמה לי שפעם אהבנו יותר, אבל היום איבדנו את הסבלנות לחשוב מה הסרטים האלה, אומרים. אז אני מוקסם מזה, ממש אהבתי את משחקי הקולנוע שהוא עושה. בין השאר, העניין הזה שהסרט כל הזמן מודע על עצמו שהוא סרט, כי השחקנים קראו את התסריט, הם מדברים על התסריט, הם מדברים על היותם דמויות בסרט, ועל העובדה שהם מופתעים כשקוראים דברים שלא היו בתסריט, כן? דאוס אקס מכינה, או אלתורים שפתאום, כן? ביל מרי אומר, רגע, אנחנו מאלתרים עכשיו. אז יש פה גם איזשהו משל על החיים. החיים נדמהים לנו כאילו הם כתובים מראש, כאיזשהו סוג של גורל שכתוב מראש, ואז פתאום אנחנו מופתעים כשקוראים דברים שהם לא היו אומרים להיות בתסריט שלנו, והם פתאום קוראים. בקיצור, באירוניה הדקה שלו, בהמון בדיחות שהן לא בדיחות הה, הן לא בדיחות חכה, הן בדיחות כאלה קטנות, שבעצם קולטים אותן רק בדרך הביתה. סרט הרמומי ומקסים, עם המון כוכבים, באמת, הוא כאילו הביא את כל השחקנים מהסרטים הקודמים שלו, אדם דרייבר מפטרסון, וביל מרי מפרחים שבורים, וטילדה סווינטון, מרק האוהבים שורדים, ומי עוד? איגי פופ וטום וייטס וסלינה גומז גם שם. המון אנשים, המון דמויות. סרט מקסים על קולנוע, על הז'אנר, על אמריקה. אז בקיצור, יש לי תחושה, תבדקו האם הוא עדיין מוקרן בסוף השבוע, ואם לא רוצו לראות אותו, הם טובים את ג'רמוש, הם טובים סרטים על קולנוע, הוא לא ישרוד הרבה, ולפחות שהוא יגיע ל-50 צופים, כדי שמישהו יתרח אי פעם להביא שוב סרט של ג'ים ג'רמוש לישראל. ועכשיו אנחנו עוברים לשיר הבא, שלוקח אותנו לסרט הבא. ג'ים ג'רמוש האיש הזה קוראים הימש פטל, והוא שר Here Comes the Sun של הביטלס, ואם אתם מודעים למה שקורה עכשיו, אתם בוודאי שמתם לב שזה מתוך פסקול הסרט Yesterday, שעולה בסוף השבוע הקרוב בארץ. אני פה נלחם את מלחמתו של הסרט הזה, שאני שומע סביבי המון אנשים נורא מאוכזבים ממנו, ואני כזה ממש מנסה להדוף אותם, ואומרים, וואו, 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 תירגעו, המאוכזבים שכמותכם. זה סרט שיש בו כל כך, כל כך הרבה דברים טובים ש... שלהתאכזב ממנו. אני כאילו, אני הוקסמתי, אני באמת, היה לי חיוך על השפתיים לאורך הסרט הזה, כמו שהרבה זמן לא היה לי בסרט. וכן, אני מודה שביחס לרעיון המדהים שיש בו, הוא מגשים... בוא נגיד 86% מתוכו, אבל עדיין הרעיון כל כך טוב ועם כל כך השלכות שמתגלגלות מתוכו שבאות לידי ביטוי בתוך הסרט, שאני בעצם מוקסם מכולו, ואני לא מרגיש יכולת להיות קטנוני אפילו בקצת, אבל למרות שאני אהיה קטנוני בחלק הסופי של הדיבור. אם לא ראיתם את הטריילר, אז תעצרו ותלכו תראו את הטריילר, כי הטריילר פשוט אני חושב שכתבתי כשהוא יצא שאם הסרט לא טוב, אז הטריילר הוא פשוט הסרט הקצר הכי טוב שראיתי של השנה. פשוט הרעיון הכי מקסים בעולם, מין רעיון כזה, זה מה שנקרא היי קונספט באמריקאית, פרמיס של משפט אחד, של מין what if כזה, ושאומרים לכם אותו, אתם אומרים וואו, אף לא חשבתי על הרעיון הזה, ובאמת בואו נחשוב מה יקרה אם לא היה לואים. מה היה קורה אם פתאום מישהו כזה נוקש באצבע, איזשהו סוג של תקלה קוסמית, אל-טבעית, וכל העולם היה שוכח מהביטלס. אבל הביטלס לא, מעולם לא היו קיימו. הם נמחקו מההיסטוריה. כן? קפצנו למציאות אלטרנטיבית, שבה הכל אותו דבר חוץ מזה שהביטלס לא היו. ויש רק איש אחד שזוכר שהם היו, כי הוא בדיוק חטף מכה בראש, אז כנראה שהוא היה חסין בפני ה... כן, חטף, נדרס על ידי אוטובוס, חטף מכה. חסין בפני הבלקאוט העולמי. מה היה קורה במקרה כזה? עכשיו, זה כבר רעיון כל כך מקסים, כי הוא מעלה כל כך הרבה שאלות. א', כאילו, האם, מה הביטלס הם אמור עבור האנושות, הם עבור המוזיקה? האם זה משנה משהו במוזיקה? האם משהו ישתנה בהיעדרם של הביטלס? ומה קורה אם יש איש אחד שהחלום שלו זה להיות כוכב רוק, ואף אחד לא זוכר את הביטלס חוץ ממנו? והוא בעצם יכול עכשיו להציג את כל השירים של הביטלס בעצמו, בתור השירים שלו, ולהפוך לכוכב גדול, כמו שהוא אף פעם לא הצליח. ואז השאלות ממשיכות להתגלגל, כלומר, מה הופך איש לכוכב רוק? האם כוכב רוק הוא מישהו שפשוט יודע לכתוב שירים טובים, או שזה מישהו שצריך שיהיה לו עוד משהו? האם יש עוד משהו אצל בני אדם שמבדיל בין הכוכבים ובין האנשים הרגילים? מי שהגה את הרעיון הזה ומי שכתב אותו ומי שפיתח אותו, הוא אחד התסרטים שאני הכי אוהב ב-30 השנים האחרונות, אפילו קצת יותר, באנגליה, ריצ'רד קרטיס. אני אוהב אותו בכל הגלגולים שלו, תחילה ככתב, כתסריטאי קומי, הוא אחד הכותבים של צוות תוכנית המערכונים שכל כך הרצתי כילד, Not the 9 o'clock news, במבט הפוך קראו לזה, כשזה שודר בערוץ אחד בישראל. הוא האיש שהיה צמוד לרואן אתקינסון, ממש מתחילת דרכו, הם למדו ביחד באוקספורד, והוא כתב לו את המערכונים הראשונים שלו, הם הופיעו כצמד על במה, בתחילת דרכם, עד שרואן אתקינסון היה כוכב, וריצ'רד קרטיס התרגל למקום שלו מאחורי הקלעים. הוא היה התסריטאי של מיסטר בין. מיסטר בין זה דמות שהמציא רואן אתקינסון, אבל התסריטאי של מיסטר בין זה ריצ'רד קרטיס. ואז הוא כתב את סיפור חוויותיו בתור יד ימינו של רואן אתקינסון. וכנראה שהוא היה חרא של בן אדם, רואן אתקינסון, הוא כתב את זיכרונותיו בסרט הראשון שהוא כתב, The Tall Guy, ארוך ומשגע קראו לזה, עם ג'ף גולדבלום ואמה תומפסון. אחד התפקידים הראשונים של ג'ף גולדבלום, הוא עשה את הזבוב של דיוויד קרוננברג לפני זה, ובהחלט התפקיד הראשון, אני חושב, של אמה תומפסון בקולנוע. זה היה ב-1989, לפני 30 שנה בדיוק. ואז הוא כתב את ארבע לחתונות ולוויה אחת, שהיה להיט ענק, לפני 25 שנה, ואז את נוטינג היל, לפני 20 שנה, ובעצם הוא שינה את פני הקומדיה הרומנטית, באנגליה בוודאי, אבל גם בכל העולם. כלומר, הפך את הקומדיה הרומנטית, שהיה ז'אנר מאוד אמריקאי, לז'אנר מאוד בריטי. כאילו, הבריטים הם היחידים שיכולים לעסוק בקומדיה רומנטית, בעידן הציני, כי יש להם בהם משהו עדיין כזה קצת שמרני, בדימוי הבריטי שמתאים לקומדיה הרומנטית. אז עושה את Love Actually, שסרט מאוד שנוי במחלוקת, ובפרומוים, בטריילרים של Yesterday, הוא מופיע מעט התסריטה של Love Actually, של אהבה זה כל הסיפור. כלומר, שכנראה עבור הרבה אנשים, דווקא אהבה זה כל הסיפור, הוא סרט יותר אהוב מנוטינג היל, לא יודע, כנראה. בקיצור, אז הוא הגע את הרעיון הזה, תסריטה נפלא, באמת שלוקח את הז'אנרים, שואל שאלות, ומפתח ומפצח ו... ממשיך עם זה הלאה. מי שביים את הסרט הזה, וזה גם רעיון מעניין, זה דני בויל. דני בויל, הבמאי של טרנספוטינג, הבמאי של 127 שעות, והבמאי זוכה האוסקר של נער החידות ממומבאי. לא במאי שאתם מקשרים עם קומדיות רומנטיות, או סרטי פיל גוד, או סרטים שיש בהם איזשהו סוג של ציפוי סוכרי, אלא דווקא במאי שנורא מתעסק באלימות, בסחי של החיים, ולא בממתקיות שלהם. אבל כנראה שזו מין הפקה כזאת מאוד מורכבת, שהיה צריך מישהו בסדר גודל כמו דני בויל. וזה גם מעניין, כי עד עכשיו הבמאים שעבדו עם ריצ'רד קרטיס, הם לא היו במאים נורא משמעותיים מבחינה קולנועית. הם במאים שפשוט היו נורא נאמנים לטקסט. מייק ניואל, הבמאי של ארבע חתונות ולוויה אחת, ורוג'ר מיטשל, הבמאי של נוטינג היל, וקרטיס בעצמו, כשביים סרטים שהוא בעצמו כתב. ופתאום במאי דומיננטי, במאי שמתמחה באקשן, במאי שיש לו איזשהו סוג של אמירה ויזואלית, נורא נורא מובחנת, נורא מזוהה, צילום מאוד צבעוני, מאוד ניאוני, מאוד קל, ועם איזשהו סוג של קצב, שאנחנו לא מכירים מהסרטים הקודמים של ריצ'רד קרטיס כתסריטאי. אז זה זיווג מעניין בין השניים, והוא עובד נפלא במערכה הראשונה, ועובד פחות טוב במערכה השלישית, אבל בין לבין יש מספיק רגעים מקסימים בסרט, שממש אהבתי ברעיון הזה, רעיון שבאמת שואלת עוד, עוד ועוד שאלות על הרעיון הזה של אמנזיה קולקטיבית מצד אחד, מצד שני, הרעיון הזה של כוכבות, מה הופך בן אדם לכוכב, שזה במידה מסוימת הוא ממשיך את הדיון של נוטינג היל, שם זה היה זבן פשוט שמתאהב בכוכבת הקולנוע הכי גדולה, ופה זה מורה לחשבון בבית ספר יסודי שמתאהבת בחבר ילדות שהוא הופך להיות כוכב הרוק הכי גדול בעולם. האם חיבורים כאלה יכולים לעבוד? וגם באמת, מה ההבדל בין אדם פשוט ובין כוכב? זה משהו שכנראה מעסיק את, את ריצ'רד קרטיס עוד מאז ארוך משגע ועד, ועד היום. אז רעיון מקסים, מקסים, ממש התלהבתי ממנו, אבל אני מודה שיש איתו בעיה אחת. גם אהבתי נורא את הפתרון. זה מהסרטים האלה שאתם נורא מפחדים לאורך הסרט של, אוקיי, איך יפתרו את זה בסופו של דבר? מה, הוא חטף מכה בראש, הוא התעורר והתגלה שהכל היה חלום. אז אני כבר אומר לכם, הפתרון מאוד יפה. אז זאת לא הבעיה של הסרט, וכל מי שיתאכזב מהסרט, אני לא יודע מה הבעיות שלו. ויש איתו בעיה אחת נורא משמעותית. אחד הדברים הגדולים אצל, היא משמעותית, אבל היא לא הרסנית. כלומר, אל תיתנו לזה לקלקל לכם את ההמלצה הגורפת שלי ללכת ולראות את הסרט. הדבר הכי דומיננטי בסרטים של ריצ'רד קרטיס זה עלילת הקומדיה הרומנטית שבהם. הוא תמיד בונה את הסרטים שלו על קומדיה רומנטית. הוא גילו המאסטר של הקומדיה הרומנטית. במקרה הזה, הקומדיה הרומנטית זה דבר שהכי פחות עובד בסרט, פשוט בגלל שני השחקנים הראשיים שלו. מצד אחד לילי ג'יימס, שהיא בסדר, היא מסוג של קירה נייטלי צעירה. מצד שני, הימש פטל, שהסרט מציג אותו בתור introducing הימש פטל, זה התפקיד הקולנועי המשמעותי הראשון שלו, אולי בכלל הראשון שלו. באנגליה, מסתבר, מכירים אותו מ-EastEnders, שזה לא פעם ראשונה שריצ'רד קרטיס מלהק מתוך EastEnders, גם המשרתת של ראש ממשלה ב-Love Actually, היא דמות שהייתה מוכרת מ-EastEnders. אבל אני חושב שהוא סוף סוף מגשים את החלום שלו ללהק נובדי לתפקיד הראשי, וריצ'רד קרטיס אומר את זה ברעיונות שוב ושוב. עכשיו, הוא תמיד אמר את זה כפולקלור, הוא תמיד אמר את זה כאיזשהו סוג של אנקדוטה, שהוא לא אהב את הרעיון שהיו גרנט לוהק לסרטים שהוא כתב. הוא נורא מזוהה, לא, בימינו לא עם רויון אתקינסון, אלא עם יו גרנט, כן, לתפקיד המשמעותי הראשון, או לפחות התפקיד שהפך את יו גרנט לכוכב, ארבע חתונות ולוויה אחת, ואחר כך נוטינג היל. אז הוא אומר, בארבע חתונות ולוויה אחת הוא היה יפה מדי, ובנוטינג היל הוא היה מפורסם מדי, ובשני המקרים האלה הוא אומר, אני אסיר תודה כמובן שהוא לוהק בניגוד לדעתי, כי הסרטים מאוד הצליחו, אבל נדמה שהוא באמת אף פעם לא היה מאוד מרוצה מהסרטים האלה, כי הוא חשב שהשחקן לא היה השחקן כמו שהוא דמיון אותו כשהוא כתב. והנה הוא סוף סוף הצליח להגשים את החזון שלו. דרך אגב, דבר שהוא עשה בסרט קודם שהוא ביים שנקרא כל הזמן שבעולם, About Time. סרט מקסים, חוץ מהליוק של השחקן בתפקיד הראשי, דונלד גליסון, שאתם לא רוצים אותו בתור רומנטיק ליד. אז גם פה, הימש פטל, אמור להיות הבן אדם הפשוט, היומיומי, שחולם להיות כוכב רוק, אבל אתם מבינים למה הוא לא, כי אין לו את זה. ועל זה הסרט, על מישהו שהוא פשוט אדם פשוט, ועם חלומות גדולים, ומוכשר במידה מסוימת, אבל אין לו את זה, הוא לא יכול להיות כוכב, כי אתם רואים אותו מולכם, אתם יודעים, האיש הזה לא יהיה כוכב קולנוע, והוא מגלם את זה. זה קצת כמו לראות, קצת באיזשהו סוג של רעיון, קן לוצ'י כזה, לקחת מישהו שהוא nobody, כמעט non-actor, ולהפוך אותו לכוכב. אז אני חוזר עכשיו לסרט של ג'ים ג'רוש מהחלק הראשון. מבחינה פילוסופית אני מבין את כל הרעיונות שהיו לריצ'רד קרטיס בראש. מבחינת הביצוע, אני חושב שהביצוע כל כך נאמן לרעיון, שהוא כמעט אוכל את הסרט. הוא חמוד עם משפטל, והוא שר נורא יפה, הוא שר את כל השירים בעצמו, ואני חושב שבאמת הם רצו לבחור מישהו שיודע לשיר, אבל בתור דמות רומנטית ובתור מישהו שאתם רוצים לראות אותו נהיה כוכב רוק וגם כוכב קולנוע, הוא לא מצליח לעשות את זה, ואז הסרט כל הזמן מחרסם בתוך עצמו, כאילו הוא צומח, הוא צומח, הוא גדל, הוא גדל, הוא גדל, ותוך כזה הוא גם קורס. אז זה ממש מגרעת הרסנית בסרט, אבל זה גם המהות של הסרט. אז אם מישהו חשב שזה יהיה הלהיט הגדול של הקיץ, הרומנטי או משהו כזה, אז מסתמן שלא, כי הסרט כבר יצר איזושהי סוג של אופוזיציה נגדו. אני בקואליציה בעדו, למרות שאני חושב שיש לו מגרעת, אבל הוא מקסים, יש פה כל כך הרבה סצנות מדהימות, וכל כך הרבה רעיונות מקסימים, כל כך הרבה בדיחות טובות, ושמו, אני מת על ריצ'רד קרטיס, מת על ריצ'רד קרטיס. אני אוהב את התסריטאות שלו, אני אוהב את הרעיונות שלו. הוא מקסים. הנה עוד שיר מתוך הסרט. הופעה חיה בלייב בוומבלי. הימש פטל שר ביטלס, ואף אחד בקהל לא מכיר את השיר. הם שומעים את השיר הזה בפעם הראשונה. קבלו אותו. There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. Oh, you need. דבר. הימש פטל, קוראים לו, או הכוכב, של סרט חדש שנקרא Yesterday, מיום חמישי בבתי הקולנוע. אני מה זה התמוגגתי מהסרט. עזבו את כל הנייסיירס למיניהם, עזבו. התמוגגתי, ממש נהניתי מהסרט הזה. אז תלכו לראות אותו, ויש לו גם פסקול חביב, עם ביצועים חדשים לשירי הביטלס. מעברון?
סינמסקופ. סינמסקופ.
Yeah!
עם יאיר רווה.
רדיו, what the fuck?
עברנו לצעצוע של סיפור 4 עם הפסקול של רנדי ניומן, ואנחנו נדבר ביחד גם על צעצוע של סיפור 4 וגם על החיים הסודיים של חיות המחמד 2, כי הם אותו סרט באופן מפתיע, ושניהם מגיעים בהפרש של שבוע הזה מזה. ואני מאתגר אתכם, מאזינים יקרים, אם אתם הולכים לראות את הסרטים האלה, ואני מיד אגיד לכם שצעצוע של סיפור 4 מומלץ, החיים הסודיים של חיות המחמד 2 פחות, אבל אם אתם הולכים לראות, כי יש לכם אחיינים, בנים, ילדים, ואתם בעצמכם אוהבים סרטי אנימציה, אז אנא, שתפו אותי בכל נקודות הדמיון שאתם מוצאים בין בין שני הסרטים, כי ראיתי אותם בהפרש של כמה ימים זה מזה, והופתעתי נורא כמה הסרטים האלה דומים. זה די מדהים. אני אתן דוגמה אחת שהיא קצת מקברית, אבל זאת המציאות. בין צעצוע של סיפור 3 מ-2010 לצעצוע של סיפור 4, מי שהיה אמור לחזור ולוויים אותו אחרי התנחתה של, של סרט, היה האיש שהמציא את הרעיון של צעצוע של סיפור, והאיש שהמציא את פיקסר, ג'ון לסיטר, אבל הוא עזב את הסרט באמצע העבודה עליו, כי התחילו להישמע נגדו האשמות מצד עובדות פיקסאר, שהוא ייצר סביבת עבודה לא נעימה לנשים, הטרדות, נגיעות, לא רצויות וכן הלאה, והוא עזב את פיקסאר ועזב את דיסני ועזב את הסרט. אז השם שלו כמעט ולא מופיע בכלל בקרדיטים, רק בקרדיט של סטורי ביי. ובחיים הסודיים של חיות המחמד, אם אתם זוכרים, בסרט הראשון, מי שדיבב את הכלב, מקס, התפקיד הראשי, בסרט הראשון היה מי? לואי סי קיי. והוא גם לא חזר לסרט השני, כי הוא פתאום נהיה מין פרסונה נוגרטה בוודאי לסרטי ילדים, ועכשיו פטן אוסוולד מדבב את, את הכלב מקס בסרט השני. אז הנה, גם הנושא הזה של MeToo, hashtag MeToo, משפיע גם על סרטי הילדים שמגיעים עכשיו אל בתי הקולנוע, והיוצרים המקוריים שלהם לא הגיעו אל סרט ההמשך בגלל דין וחשבון שהם, שהם צריכים לתת על מעשיהם על מעשיהם ועל כל הדברים שהם, ההתנהגויות שלהם שלא דווחו לפני זה, ועכשיו הגיע יום הדין. אז זה דבר אחד. דבר שני, החיים הסודיים של חיות המחמד, הראשון שיצא לפני 3 שנים, ב-2016, היה להיט ענק בישראל. קודם כל, היה להיט ענק גם באמריקה, הוא הסרט, הפתיחה הכי טובה לסרט, שהוא לא סרט המשך אי פעם, באותה תקופה. ובישראל ההצלחה העצומה, 650 אלף כרטיסים הוא מחר ב-2016, אבל אם חושבים על זה, אז כבר הסרט הזה מ-2016 הוא בעצם מין צעצוע של סיפור, אבל עם חיות מחמד במקום עם צעצועים. נכון, בצעצועים אנחנו מגלים בזכות הסרט שכשבני אדם עוזבים את החדר, אז הצעצועים קמים לחיים ומתקשרים ביניהם ומנהלים חיים של קהילה. בחיים הסודיים של חיות המחמד אנחנו מגלים שכשבני אדם או לא מקשיבים או לא בחדר, או שפשוט לא שומעים מה שהכלבים והחיות המחמד אומרות, אז הם מדברים ביניהם והם מנהלים חיי קהילה, וזה לא משנה אם זה כלבים וחתולים, או כלבים ואוגרים, או כלבים ושחקנים. כל חיות המחמד יש ביניהם יחסים של או ידידות או יריבות, אבל עולם שלם שקורה מתחת לאפנו, כשנדמה לנו שהם סתם או עצלנים או נלהבים לטיול. אז באמת איזשהו סוג של רעיון של צעצוע של סיפור, אבל בתוך עולם של חיות מחמד. אז זה היה ב-2016. עכשיו ב-2019 שני הסרטים האלה נפגשים באותה משבצת זמן, באמת, בהפרש של שבוע אחד מהשני, והדמיון ביניהם נהיה כל כך ברור, גם העדיפות, אנחנו רואים כמה שצעצוע של סיפור הוא עולם הרבה יותר עשיר והרבה יותר מתוחכם והרבה יותר מפותח מאשר העולם של החיים הסודיים של חיות המחמד 2. בשני הסרטים יש דיון שלם סביב העניין הזה של נוכחות של ילדים בחייו של או הצעצוע או בחייו של חיית המחמד. האם יש ערך בכלל לחייו של צעצוע או של חיית מחמד בלי שיש ילד שישחק איתו? זה הנושא של, של, של שני הסרטים האלה, נוכחותם של ילדים בחייהם והיכולת להתגבר או על היעדרם או על אימצעם של ילדים בחיים. גם דבר משונה. בשני הסרטים יש קטע דומה ומשונה, שמתרחש ביריד, במין סוג של קרנבל או לונה פארק, סצנת מרדף ורבת פעלולים ורבת אקשן בעולם של ירידים. בקיצור, מפתיע איך צוותים קריאטיביים שונים מגיעים לתוצאות דומות, ובסופו של דבר הסרטים שונים, וצעצוע של סיפור ארבע הוא סרט הרבה הרבה יותר טוב, והרבה יותר שלם מהחיים סודיים של רותם הרחמד, שהוא פשוט שלושה סיפורים שנתפרו יחד בצורה די גסה, שלושתם לא באותה איכות, והם איכשהו מתנגזים בסוף לאיזשהו סוג של סצנת סי חביבה, אבל לא חסר את המבנה האפיזודי פחות עובד. רק מה? אם אתם רואים את הגרסה האנגלית של החיים הסודיים של חיות הרחמד, אז יש שם כלב זקן בשם רוסטר, דמות הכי מצחיקה בסרט, ומי שמדבב אותו זה הריסון פורד. כלומר, הגענו למצב שבו הריסון פורד מדבב דמות בסרט אנימציה לילדים. בואו נזכר. הפעם הראשונה, דיברנו על זה כשהיה אלדין לפני כמה זמן, הפעם הראשונה שסלב, שכוכב על הוליוודי, דיבב סרט אנימציה, זה רובין וויליאמס באלדין. עד אז כל מיני, זה voice actors, או שחקנים מברודווי, ולא שחקנים בעלי שם שרצו שירו אותם, ולא רק ישמעו אותם. רובין וויליאמס פרץ את הסכר הזה, והגענו בין אלדין 1993, הגענו ל-2019, והגענו לזה שהריסון פורד מדבב כלב בשם רוסטר, דמות מצחיקה בחיים הסודיים של חותם מכבד. מה זה בא ללמד אותנו? ללמד אותנו נורא פשוט, שאם מרלון ברנדו היה בחיים, גם הוא היה מדבב דמות בסרט אנימציה. כן? עד כדי כך הגענו, המעמד של סרטי אנימציה, בתודעה הוליוודית, בתודעה של שחקנים. אוקיי, תצוע של סיפור הארבע, הוא בהחלט לחלוטין סרט מיותר. הוא סרט שעל פי כל הגיון לא היה צריך לעשות, כי זה ידוע וברור, תצוע של סיפור שלוש, מ-2010, הסרט הכי טוב בטרילוגיה, סוף מושלם, נפלא, נהדר, מעולה, באמת, וגם אחד מסרטי האנימציה הכי טובים, ואחד מהסרטים הכי טובים, עוד מעט נתחיל לעשות את סיכומי העשור, אחד הסרטים הכי טובים של העשור, והוא הובטח לנו שהסרט הזה סוגר את הטרילוגיה. והוא כל כך הצליח, והוא היה מועמד לאוסקר, שהנה הוא קיבל סרט המשך. עכשיו, יאמר לזכותם של פיקסאר, וזה באמת אני צריך להגיד לזכותם, שהם כבר עושים את זה, ומן הסתם, אז הם עושים את זה כי יש להם באמת מה לספר. לקח להם 9 שנים, להבדיל משלוש השנים שלקח לאחים הסודיים של חיות המחמד 2, 9 שנים לקח לפיקסאר להגות רעיון ולפתח אותו ולפצח אותו ולהביא אותו לידי ביצוע, ובאמת הם עשו עבודה מאוד יפה. כמו הסרט לא היה צריך לעשות, לא היה צריך אותו, אבל מרגע שהוא נעשה, הוא נעשה מאוד יפה. והוא מספר כמעט סיפור צדדי לעלילה הראשית, הוא איכשהו במידה מסוימת סוגר לא את הסיפור של אנדי, שנסגר בחלק 3, אלא הוא סוגר את הסיפור של וודי. ומהבחינה הזאת זה רעיון נחמד בפני עצמו, להמשיך את הסיפור עוד קצת בשביל לספר קצת איזשהו סוג של אפילוג. רגע, מה היה עם וודי? איך וודי מסתדר עם העולם החדש של בוני, ובוני שמתבגרת ומתעניינת יותר בצעצועים של בנות ופחות בצעצועים של בנים. אז לא הכל עובד בסרט, יש יותר מדי רגעים שחוזרים אחורנית וממחזרים קצת מרגעי השיא והאימה של סרטים 2 ו-3, אבל ההתחלה נפלאה והסוף נהדר, ובין לבין קצת פחות שלם, אבל בסופו של דבר זה חוויה מספקת של גם כרגיל אצל פיקסאר, צחוק ודמה, וגם איזשהו סוג של משהו מעורר הרהור ומעורר מחשבה על, כן, אם הצעצועים הם משל לבני אדם, אז אנשים, צעצועים שנהיים מודעים להיותם צעצועים, לזה שפתאום מישהו ברא אותם, ומישהו יצר אותם, ומישהו צייצע אותם, ומה תכליתו של צעצוע? האם לצעצוע יש תכלית מעבר להיות השעשוע של ילד? וכן הלאה וכן הלאה. ומה ההבדל בין צעצועים והשפע? זה אחד הדברים שהכי הרבה חוזרים על עצמם בסרט, זה נורא משעשע. יש דמות שנקראת פורקי, שהיא דמות שהיא צעצוע, שנעשית מחלקי אשפה. והיא מרגישה, הדמות הזאת, שהיא צריכה להיות אשפה. אבל מלמדים אותה, בודי מלמד אותה שלא, שברגע שהחליטו שהיא צעצוע, אז היא צעצוע. והיא לא אשפה. אז ההבדל הזה בין צעצוע ובין אשפה, שזה שוב, זה המשך של רעיון שאנחנו מכירים מסרט, מהסרט השלישי, שזורקים את הצעצועים להשפעה ולשריפה, אז ראינו זה בין מתי צעצועים מפסיקים להיות צעצועים ומתחילים להיות השפעה, וההפך, מתי השפעה מפסיקה להיות השפעה ומתחיל להיות צעצוע. יש פה איזשהו סוג של מימד פילוסופי שאני לא חושב שיש לי את הפיקחות בשביל לפתח אותו הלאה למשמעות של בני אדם, אבל אני חושב שיש פה משל מאוד מאוד עמוק על צעצועים ובני אדם, ותכלית האדם ויעודו. אז צעצוע של סיפור, מבין סרטי הילדים, הוא המוצלח מביניהם, אבל שוב, גם צעצוע של סיפור 3, וגם אחרי המסודים של חתום רחמת, שניהם היו הצלחות ענק, האם אחד מהם יצליח להשתוות להצלחות הקודמות בסרט של הסרטים, גם בעולם וגם בישראל, אני מאוד מאוד בספק, מאוד בספק. הם פשוט סרטים פחות טובים, מענים בפני עצמם, אבל... פחות טובים. והנה עוד קצת רנדי ניומן מתוך הפסקול של צעצוע של סיפור 4. שוב, ברעיון הזה של שוודי מנסה למנוע מפורקי לזרוק את עצמו לפח, יש סיקוונס מאוד משעשע שמלווה בשיר הזה ששר רנדי ניומן, I can't let you throw yourself away. אני לא יכול להרשות לעצמי לזרוק את עצמך לפח או משהו כזה.
I can't let you throw yourself away. I can't let you throw yourself away. Don't you want to see the sun come up each morning? Don't you want to see the sun go down each day? Don't you want to see that little girl loves you so? Her heart would break. You should go. I can't let you throw yourself away. I can't let you throw yourself away. Son, it seems to me like you're never gonna behave yourself. I'm not gonna do this every day. Come tomorrow, you're gonna have to save yourself. Got nothing more to say. You're not listening anyway. I can't let you throw yourself away. I can't let you throw yourself away. I can't let you throw yourself away. I can't let you throw yourself away.
רנדי ניומן, I can't let you throw yourself away, צעצוע של סיפור 4. ולסיום, אמרתי שיש לנו הרבה סרטים. סרט חדש נוסף שעולה בסוף השבוע בבתי הקולנוע, סרט שנקרא החיוך האטרוסקי. תראו, הוא סרט בסדר. הוא חביב, הוא מתחיל מקסים, הוא נגמר קיץ' נורא. אבל התחלנו עם ג'ים ג'רמוש שהצליח להשיג רק 4 מסכים בארץ. הסרט הזה מופץ ב-40 בתי קולנוע בישראל. והוא באמת סרט ש... מסביר לנו עד כמה הגדולה ההשפעה של המותג הזה שנקרא שלישי בשלקס על בחירת התכנים בבתי הקולנוע. עכשיו, כל מי שהולך לסרטים ביום שלישי, במקרה או בכוונה, מבין כמה הדבר הזה חזק, הדבר הזה נקרא שלישי בשלקס. בתי הקולנוע מלאים ופנסיונרים שמקבלים, יכולים לקנות כרטיסים ב10 שקלים. זה תמיד מפתיע אותי, אני עוד לא פנסיונר, בקרוב, עוד לא, אבל תמיד מפתיע אותי כמה שזה חזק וכמה שזה אפקטיבי. מהבוקר עד הערב, כרטיסים ב10 שקלים, באמת מפעל מאוד יפה. מפעל כל כך יפה שהוא ממש שינה לחלוטין את הבחירה הרפרטוארית של המפיצים. תשימו לב כמה סרטים אתם רואים בבתי הקולנוע שממש מיועדים מלכתחילה לקהל של פנסיונרים, לקהל שמחפש את הסרטים על אנשים מבוגרים, סרטים שיש בהם משהו מתון, משהו מאופק, לא משהו פרוע, לא משהו שהוא יותר מדי ילדותי, ולא משהו שיותר יותר מדי מתוחכם, משהו מרגיע, משהו כזה שהוא מין ליטוף בעורף, צמיחת צמר על הברכיים, משהו שמחמם ומפייס. בידור מנחם ונעים. אין לי בעיה עם הסרטים האלה, חוץ מזה שאני מודה שבשלב הזה של החיים שלי הם לא מאוד מעניינים אותי. אבל אתם תראו שהסרטים האלה הפכו להיות חלק בלתי נפרד מהתפריט של נמצא בבתי הקולנוע, ואם תסתכלו על הסרטים שמוקרנים בימי שלישי, אתם תראו שהסרטים האלה מוקרנים בתדירות נורא גבוהה. אז אין לי ספק שהדבר הזה שנקרא, הסרט הזה, החיוך האתרוסקי יהיה להיט ענק בשלישי בשלייקס, וימצא את הקהל שלו, קהל של הורינו וקהל של סבים וסבות, סבות וסבותינו, אם אתם צעירים יותר ממני. אבל יש בזה משהו גם, משהו מעניין בסרט הזה, סרט הפקה בינלאומית, דוברת אנגלית, שבימו שני במים ישראלים, במי שאני נורא אוהב, דרך אגב, שזה הסרט הארוך הראשון שלהם, עד עכשיו הם ביימו רק סרטים קצרים, מיכל ברזיס ועודד בן נון, הם היו מועמדים לאוסקר על סרט קצר שהם ביימו איה לפני 4 שנים, וזה הסרט הראשון הארוך שלהם. מי שפנה אליהם ונתן להם את הג'וב הוא המפיק האגדי, ארתור כהן, באמת, אין הרבה אנשים שאפשר להגיד אגדיים, הוא אגדי. נדמה לי שקראתי שהוא היה האיש הראשון שקיבל כוכב על מדרכת הכוכבים בסנסט בוליברד בהוליווד, הראשון שהוא לא אמריקאי שקיבל את הכבוד הזה, זה היה שם בשנות ה-70. כמפיק הוא זכה 6 פעמים באוסקר, 3 פעמים באוסקר לסרט הזר, ועוד 3 פעמים באוסקר לסרט התיעודי. זה החלום שלו, חלום חיים שלו, לאבד את הספר של חוסה לואי סמפרדו, החיוך האתרוסקי, שהרב מכר גם בישראל, ספר שיצא ב-1998, 20 שנה לקח לו להגשים את החלום הזה, ובשנתיים או 3 השנים האחרונות הוא עובד עם שני היוצרים הישראלים. עכשיו, הוא מפיק שוויצרי, יהודי אומנם, יהודי דתי אפילו, חובש כיפה, שומר שבת, אבל אף פעם לא היה לו שום קשר לקולנוע הישראלי, ופתאום בזכות המועמדות לאוסקר של איה ועבודה עם שני היוצרים האלה, ובמקביל לזה גם העובדה שהילדים שלו באו ללמוד קולנוע בישראל, פתאום ארתור כהן יהיה מודע לקולנוע הישראלי, שזה יפה, יפה, שמפיקים בינלאומיים פתאום שמים לב שיש קולנוע ישראלי. הצלם הוא צלם שצילם את דבר אליה של אלמודובר, שוב, מבחינת ערכי ההפקה, הסרט נראה מצוין, משעשע, אבל שוב, קצת, אני קורא לזה קיצ'י, אבל טיפונת בנאלי על מישהו שמגלה את את ערך החיים, מישהו שעוזב את הכפר הקטן שלו בסקוטלנד, עובר לעיר הגדולה בשביל עניינים רפואיים, מתחבר למשפחתו שממנו היה מנותק כל השנים, ולומד להיות קצת יותר בן אדם וקצת פחות מנובל. מבחינתי, מה שעניין אותי בסרט ומה שמוצא חן בעיניי בסרט, שזה בדיוק הסיפור של אחד הסרטים שאני הכי אוהב. גיבור מקומי, סרט מ-1983 של ביליס פורסייט, זה בדיוק אותו סיפור רק בהפוך. שם האיש העירוני מיוסטן עובר לכפר קטן בסקוטלנד ולומד את ערכי החיים הפשוטים והקטנים והצנועים, ופה זה איש מכפר קטן שעובר לעיר הגדולה ולומד את זה, שגם בעיר הגדולה אפשר להיות בני אדם. אז אבל גיבור מקומי, סרט שהדהים אותי והקסים אותי ונגע לליבי מאוד, והסרט הזה לא, הסרט הזה, החיוך האתרוסקי, לא מגיע לקטרזיס המקסים והנפלא שיש לגיבור מקומי, אבל זה אותו סיפור, רק בהיפוך תפקידים, אז זה מצחיין בעיניי. הפסקול הוא של חיים פרנק אילפמן, גם מלחין ישראלי שפועל בעיקר בחול, לכן את מפחד מהזאב הרע, בין השאר, את נחמה, אם אתם רואים את הסדרה של רשף לוי, הוא גם מלחין. אז לא מעט יוצרים ישראלים מעורבים בסרט הזה, שהוא סרט בינלאומי, מצולם ברובו בסקוטלנד ובארצות הברית, דובר אנגלית, מאבד את הספר של הסופר הספרדי שכתב ספר על איטליה, מעביר את זה מסקוטלנד לסקוטלנד ולסן פרנסיסקו. אוקיי, זהו, עד כאן סיום סקופ רדיו קצה, תוכנית 823, אמרתי שהתחלנו עם שיר קאנטרי, ואנחנו נסיים עם שיר קאנטרי כמובטח. רגע. שוב, מתוך פסקול צצוע של סיפור 4, הבלדה על הקאובוי הבודד, רנדי ניומן, רנדי ניומן, יאללה ביי.
Was alone with some cowboy, lonesome as I could be, and he came along and changed my life, fixed what was broken in me. I was alone with some cowboy, but now a friend. Now I got friends coming out of my ears. I'll never be lonesome again. You can't be happy when you're all by yourself. Go on, tell me I'm wrong.
You're wrong.
When someone takes you down from the shelf and plays with your song, it's wonderful.
Wonderful.
I was a lonesome cowboy, not anymore. I just found out what love is about. I never felt this way before. I was a lonesome cowboy, but not anymore.
סינמסקופ, סינמסקופ.
Yeah.
עם יאיר רווין.
So yeah, that's the world. That's the radio.
This is the radio.
That's the DJ.
Hi there.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.